היום אנחנו נדבר על איזה נקודה שקשורה לתקופה, קצת מענייני ל"ג בעומר, קצת פסח שני, רבי מאיר בעל הנס, הכל קשור אחד לשני. נתחיל גם מהגמרא ואחרי זה נדבר על הנושא. נושא לא ארוך אבל מאוד חשוב בעבודת השם. אומרת הגמרא בבמות דף ס"ב, הגמרא מפורסמת, אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבעת עד אנטיפס, וכולם מתו מזמן אחד בפרק אחד, לפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם מתורה, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, ואלו הם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמעון. והם העמידו תורה אותה שעה. תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת, הראשונים מסבירים שזה היה מפסח עד ל"ג בעומר. אמר רב חמא בר אבא ביתי מר רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. אמר רב נחמן שזה מיתת אסכרה. טוב, אז כאן הדוגמה מפורסמת לרבי עקיבא. היה 12,000 זוגות תלמידים וכולם מתו לבת אחת. עכשיו יש נקודה שחורזת גם את פסח שני שהיה אתמול, בד' אייר. גם אתמול, יש על זה דיונים, זה יום הפטירה ממש, יום ההילולה, לא יום ההילולה. עם ישראל נוהג גם לחגוג את ההילולה של רבי מאיר בעל הנס בפסח שני, וגם ל"ג בעומר במוצאי שבת. יש נקודה שחורזת את שלושתם, שהעניין הזה, המלחמה נגד הייאוש. למה? אז בואו נתחיל רגע מהפשט. פסח שני ידוע, שלא כתוב בתורה, לא היה כתוב בהתחלה פסח שני, אלא היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. הגמרא אומרת, כמו שראינו בסוגיה בשבוע שעבר, בגמרא הזאת יש דעות מי היו אותם אנשים, האם היו נושא ארונו של יוסף, או שקברו מת מצווה. מכל מקום, הם היו טמאי מת. ואמרו למשה, אמרו לו, למה ניגרע? כל עם ישראל חוגג פסח, גם אנחנו רוצים. עכשיו, לכאורה, כל השאלה הזאת היא חסרת משמעות. אתה יודע שיש פסח ראשון, וזהו, הלך, כאילו, מה אתה רוצה, כאילו? ואף על פי כן היה להם רצון אז, והקדוש ברוך הוא יצר להם חג חדש, פסח שני. כלומר, אתה רואה שאם אדם בא עם רצון אמיתי לגמרי, אין מעצור לעצם ולהושיע לגמרי. אותו דבר, זה הבחינה של רבי מאיר בעל הנס, ועומת נערך זה קשור גם לרד בומר. רבי מאיר בעל הנס, כתוב שיש לגמרי בקידוש מחלוקת מפורסמת בין רבי מאיר לרבי יהודה. כידוע, בכל המקומות בשעת, שרבי מאיר נחלק עם רבי יהודה, הלכה כמו רבי יהודה. יש רק מקום אחד, ככה כותב הרשב"א, שהלכה כמו רבי מאיר. מה? יש מחלוקת במסכת קידושין, מתי עם ישראל נקרא בניו של מקום. לפי רבי מאיר, לא חשוב מה המצב הרוחני, גם אם עם ישראל חס ושלום מוצא הרבה עבירות, הם עדיין נקראים בנים. בן רשע, בן חצוף, אבל בן. רבי יהודה אומר לו, לא, לא, לא. אין אומתנו אלא בתורתה. אם עם ישראל לא נוהג כמו בנים, אז הם לא בנים. רק כשאתה נוהג כמו בן, אתה נקרא בן. מחלוקת. וההלכה נפסקה כמו רבי מאיר. המקום היחידי שנפסק הלכה כמו רבי מאיר, זה שעם ישראל נקרא בנים בין כך ובין כך. אומר הבן ישחי, ככה הבן ישחי מסביר, כתוב ורבי חיים ויטל, שאדם אחרי 120 שקוברים אותו, קוברים אותו בשכיבה, יש רק אחד בעם ישראל שקבור בעמידה. מי? רבי מאיר בעל הנס. ככה כותב רבי חיים ויטל. אם
זה ישר, יבוא
המשך. או, אחרי אומרים, למה? שאו מה, יבוא המשך, אני ישר ירוץ אליו. יש עוד הסבר בזה בבן ישחי. הבן ישחי אומר, ככה גם הבן ישחי מסביר את הגמרא, שאומר שהמשיח יגיע, הוא יעבור דרך טבריה. למה המשיח יעבור דרך טבריה? ולמה יש כאן דפים? ולמה רבי מאיר בעל הנס קבור בעמידה? אומר רבי ישחי, בגלל שבזכות הסברה של רבי מאיר תבוא הגאולה. כן, זה כל הסרט. אם חסר יש בתוך המדפסת למטה עוד דפים. אומר רבי ישחי, בזכות הסברה של רבי מאיר שאמר שעם ישראל תמיד נקרא בניו של מקום, לא חשוב מה המצב הרוחני, ויש לזה הרבה השלכות. כלומר, יכול להיות שהוא נקרא בן רשע, אבל בן רשע יש לו פתח לחזור בתשובה הרבה יותר אם הוא לא נקרא בן. ואומר רבי ישחי, בזכות הסברה של רבי מאיר יש לעם ישראל עמידה בכל הגלות, וגם זה סוד ביאת המשיח. המשיח יעבור ויקרב את כל עם ישראל וללמד עליהם סנגוריה, לכן המשיח יעבור דווקא דרך טבריה, דרך הבחינה של רבי מאיר. לכן רבי מאיר קבור בעמידה, כי בזכות הסברה שלו יש לנו עמידה לעם ישראל כולו. טוב, אז רואים שפסח שני זה העניין הזה שאין ייאוש בעולם כלל. פספסת פסח ראשון, אתה באמת רוצה, יהיה לך פסח שני. תודה רבה, רבי מאיר אומר, התרחקת, אם אתה באמת רוצה, אתה נקרא עדיין בן.
זה רק בתנאי ששני התנאים קיימים.
מה זה אומר?
אחד משני התנאים, דרך חוקה או...
כמובן, כמובן, נכון, מדובר בן אדם שבטעות לא ביצע, נכון? נכון, נכון, נכון. כלומר, זה לא שאדם עכשיו זורף ויגיד, אני אעשה עבירה ויתקרב, נכון? אומר, עשה ועשוב, לא מספיק אם ידעו לעשות תשובה. נכון, מדובר על בן אדם שבאמת התרחק, הוא רוצה באמת להתקרב, אז הבעל יצייר מסעים בידו. וזה גם הסוד של ל"ג בעומר והסוד של רבי עקיבא. למה? אז בוא נראה. רבי עקיבא, כידוע, כל הסיפור חיים שלו זה סיפור אחד מופלא. עכשיו אני אומר בעל פה, כשאני אקריא אני אגיד, כן. כתוב שהחיים שלו התחלקו ל-40 שנה למד תורה, 40 שנה היה מארץ, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. כן? ב-40 שנה שהוא היה מארץ, זאת אומרת, מה שייך להתחיל ללמוד א' ב' בגיל 40? לאן תגיע? כן? ואף על פי כן, רבי עקיבא לא עושה חשבונות, כן? אלא הוא אומר, עכשיו אני בגיל 40, צריך ללמוד תורה, לומדים תורה, וזה, הוא פשוט מצא את עצמו מנהיג של כל העולם הרוחני. עכשיו, כשאתה מסתכל על החיים שלו, בל"ג בעומר, אתה אומר, אין שום סיבה שרבי עקיבא לא יישבר. למה? גיל 40 עשית מהפך בחיים שלך. מהארץ הלכת ללמוד א' ב', לא הסתכלת על בושות, לא בושות וזה, הלכת עם האמת. התחלת א' ב', והיה לך סייעתא דשמיא מטורפת, השם פתח לך את כל עוצמות החוכמה, ועזבת את הבית שלך ל-24 שנה, ואתה חוזר, קמת אימפריה של תורה, 24,000 תלמידים. אי אפשר לתפוס את המספר הזה. היום אתה הולך לישיבת חברון בירושלים, והישיבה הענקית, אתה יודע, 1,000-2,000 תלמידים, אתה אף מעד. 24,000, זה גדולי עולם, תנאים. ומה גולת הכותרת, מה הסיסמה שלך כביכול, שרבי עקיבא כל היום היה משנן, ואהבת לערכה כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. ופתאום כל האימפריה שהקמת מאפס, ואתה התחלת את החיים שלך בגיל 40, כל האימפריה שלך נמחקה בגלל שלא נגעו כבוד לבזה. אין שום סיבה שיהיה לך כוח בכלל לקום בבוקר, לזוז. השם ירחם שלא בא ולא יש, שיהיה בשורות טובות, השנה פתאום תפסתי את המספר הזה 24. שומע 600 חיילים שנפלו, אתה לא מצליח לאחוז את המספרים, אתה רואה כמות של יתומים, אלמנות, אתה לא מצליח להכיל את זה. רבי עקיבא היה בממוצע כל יום ב-700 ומשהו לוויות. הוא צריך ללוות את האלמנות, את היתומים של התלמידים שלו, וגדולי עולם כל אחד. ואף על פי כן, אחרי שמתו לו כולם, היית אומר, זהו, מה קורה עכשיו? רבי עקיבא הולך, מלמד 5 תלמידים. וכתוב במשנת חסידים שזה היה באותו יום, בל"ג בעומר עצמו, שפסקו למות, באותו יום הוא הקים את הישיבה החדשה. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? מאיפה הכוחות האלה? שחרבה. זה כוחות אדירים. אתה אומר, מאיפה האדם יכול לקחת את הכוח הזה, שהיית יכול להגיד לעצמך 1,000 סיבות למה לא? יכול להיות מהשמיים רמזו לי שטעיתי. ניסיתי לדחוף משהו ולא עלה. אז מה? וגם 5 תלמידים, מתוך 24,000 פתאום לרדת ל5, גדולי עולם. אתה אומר, כאילו, ואף על פי כן רבי עקיבא לא עושה חשבונות, וכל התורה, אנחנו עכשיו כאן יושבים בגבעת שמואל, בתשפ"ד, ולומדים את כל הש"ס וכל התורה שבעל פה, בזכות אותם 5 תלמידים גדולי עולם. ואתה אומר, מאיפה הכוחות האלה של רבי עקיבא? בוא נראה עכשיו את הקטע השני, שנייה, ל"ג בעומר. יש להתבונן במה שאמרו חז"ל בבמות, 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא. וכולם מתו מפסח ועד עצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. הדבר הראשון, לפני שניכנס על הסוגיה איך אדם לא מגיע לייאוש ומאיפה שואבים את הכוחות האלה, אמרתי, בגלל שמדובר כאן על גדולי עולם, וזה שיעור בפני עצמו, שצריך להעביר אותו בדרך כלל, נדבר עליו מתישהו, הרב דסלר מעריך בזה, כידוע כל החטאים שכתוב בתנ"ך ובתורה שבעל פה, בש"ס על גדולי עולם, הכל מדובר בדקי דקות. זה לא שגדולי עולם תנאים שיחיו מתים באו והתחילו לרדת אחד על השני. כשחז"ל אומרים לא נהגו כבוד זה בזה, זה מאוד דק. עכשיו, מה היה שם? אז כאן השם משמואל מביא הסבר מבהיל, ויש לזה גם הרבה השלכות, אז אמרתי לפני שניכנס, איך לא מגיעים לייאוש, קודם בוא נבין מה זה לא נהגו כבוד זה לזה, ויש בזה הרבה מוסר השכל אלינו, כי בסוף סיבת החורבן הייתה שנאת חינם. תלמידי רבי עקיבא רצו לתקן את זה, ורואים שהיה שם פגם בדקות. עכשיו בוא נבין מה הפגם הזה. אז אומר השם משמואל חידוש עצום, אומר ככה, יש להתבונן במה שאמרו חז"ל, 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו מפסח ועד עצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. ואמרו חז"ל, בל"ג בעומר פסקו למות. איך הצדיקים הללו, שהיה ליבם ברשותם, כלומר, הם היו צדיקים, הם שלטו על התאוות שלהם, על הרגשות שלהם, לעשות לכל אשר יחפצו, מדוע לא נהגו כבוד זה לזה? ודווקא העונש היה בזמן הזה גם, בפסח עד עצרת. אומר השם משמואל חידוש מבהיל, ונראה, דהנה עניין נהיגת כבוד זה בזה, כבר אמרנו שהוא מצד שרואה בחברו מעלה שאין בו, על כן נוהג כבוד בו, שהרי בפרט זה הוא גבוה ממנו. וכן זה בזה, שלא ייתכן שלא יהיה אחד גבוה מחברו בפרט אחד. אומר השם משמואל, תמיד הרבי עקיבא, זה לא שהם לא אהבו זה את זה. היה להם מציב ואהבת לרעך כמוך, מה שרבם לימד אותם. הם אהבו זה את זה, אבל הבעיה יותר מדי. לא כתוב בחז"ל שהם לא אהבו זה את זה. כתוב שלא נהגו כבוד זה בזה. מחדש השם משמואל, כבוד ואהבה זה שתי הפכים שונים לגמרי. למה? אהבה זה חיבור שאני כל כך אוהב אותך שאני עוטף לך את כל החיים. אבא שאוהב את הבן שלו, לפעמים האהבה, כמו שאומר רבי נחמן, יכולה כל כך למלות אותו, שהוא חוסם לבן שלו את הבחירה. למה? הוא אוהב אותו כל כך, הוא מפחד שהוא יעשה טעויות, הוא רואה את הדרך הטובה של הבן שלו, מה טוב לו, אז הוא אומר לו, אתה תעשה ככה, תעשה ככה, למה? הוא באמת אוהב אותו. הוא יודע שאם הוא יעשה א' ג', הוא יצליח, אז הוא לא נותן לו לנשום, והוא ינחה אותו בדרך שהוא חוסם שזה טוב לו, כי הוא אוהב אותו. אומר השם משמואל, כבוד זה משהו אחר לגמרי. לכבד מישהו, אתה לא מתערב לו בחיים. אתה אומר, יש כאן בן אדם לפני עצמו, לא קשור אליי, ואני מכבד את המקום שלו. אני פשוט יושב בצד ושומע אותו, מאזין לו. אני נכנס, אני עכשיו עומד בצד, לא נכנס לו לתוך החיים.
אבל העונש הוא כבד מדי.
או, כן, בוא נראה, נכון. דובר כאן גם גדול העולם, כן, הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים. אבל אומר השם ישמעו, זה שתי בחינות, אותו דבר בזוגיות. יש אהבה ויש כבוד, זה שתי דברים. אדם לפעמים יכול כל כך לאהוב את אשתו, עד שהוא שוכח שיש כאן גם בן אדם שיש לו עצמיות בפני עצמה, רגשות בפני עצמה, הכל בפני עצמו. צריך גם את העניין של הכבוד. כלומר, יש כאן בן אדם שיש לו אישיות בפני עצמה, רגשות בפני עצמם, ואתה צריך לפעמים להאזין מבחוץ. לא כל רגע, אני יודע מה טוב לך, ואני אוהב אותך, ואני רוצה שתצליח. תן לו גם לבטא את עצמו. אומר השם ישמעאל, תלמידי רבי עקיבא, אהבו את זה, את זה, בשיא התירוף, אבל לא נהגו כבוד זה בזה. היה כבר חיסרון של כבוד. למה? עכשיו הוא ממשיך. והנה באדם פרטי, אף שיש בו איברים חלוקים במעלה, כלומר בגוף של האדם, הגוף שלנו מאוחד, הוא לא גוש אחד, אבל באיברים ברור שיש סדר של חשיבות. יש 24 איברים שאני שמה תלויה בהם. בלי לב אי אפשר לחיות, בלי מוח אי אפשר לחיות, בלי יד, השם ירחם מאוד קשה, אבל אפשר לחיות. כן? יש בו איברים חלוקים במעלה, מכל מקום אין שייך לומר שאיבר זה יחלוק כבוד זה לזה. היד לא תחלוק כבוד לשכל, והעין לא תחלוק כבוד לאף, למה? כי הם גוף אחד. אז הם אמרו, אנחנו כולנו גוף אחד, אהבה עד הסוף, אז למה אני צריך לנהוג כבוד או משהו? כולנו גוף אחד, אין הבדל בינינו. מהשם משמול וזה לא נכון. אהבת ישראל אמיתית, רצון התורה יהיה, זה לא שכולנו נהיה בצבע אחד, כולנו צבע אדום, ולא שגם כל אחד ילך על המקום שלו. אהבת ישראל באידיאל שלה זה פסיפס, כלומר, כמו ריקוד במעגל, יש כל אחד את האני שלו, את הצבע שלו, את העניין שלו, וכולנו ביחד. לא אחיד, מאוחדים, זה הבדל גדול מאוד. כל אחד יש את הבחינה שלו ואתה מכבד אותו, נותן לו לבטא את המקום שלו האישי, ואוהב אותו ככה.
ייחודים ולא אחדותים.
בדיוק. וזה מה שהוא אומר כאן, ואם כן, לכאורה, החברים שהם כאיש אחד בלב אחד ממש, יש מקום לומר שלא שייכת חלוקת כבוד זה לזה, שרק כולם כאיש אחד ממש. ונראה שזה היה טעם תלמידי רבי עקיבא, אבל באמת אינו כן. אומר, זה לא נכון. שרק כל צדיק וצדיק, יש לו מדור בפני עצמו, לכל אחד יש את הבחינה שהוא בא לבטא בעולם את החידוש שלו, ואינו דומה לאדם אחד. אין שום אדם בעולם שדומה לך, לכל אחד יש מעלה שאין לך, תרצה או לא, לכל אחד יש מעלה שאין בך. וזה מה שאומר השם ישמעאל, למה אני יכול לנהוג כבוד בכל אדם בעולם? כי באמת יש בו משהו שאין לי, יש לו מעלה שאין בי, לכל אחד. ואף שנרצים מצד הכלל, אפילו שמצד הכלל יש חיבור, מכל מקום נרצים גם כן מצד הפרט. נכון שיש לנו נשמה אחת, אבל גם יש את העניין של הפרטים. ונידון כל אחד ואחד בנקודת לבבו לבד. כן? אז כאן אומר השם ישמעאל, דבר ראשון, הוא מסביר לנו מה זה, לא נהגו כבוד זה בזה, ואיך יכול להיות, הרב שלך מלמד ואהבת לרעך כמוך. נכון, הם הבינו את השיעור מעולה, אבל בסוגיית האהבה, סוגיית הכבוד, הייתה קצת בחיסרון, ויותר זה לימוד אלינו, שאנחנו רוצים לתקן את השנאת חינם, הרבה פעמים יכול להיות אתה יכול לדבר אהבת ישראל ולחבק את כולם. כן, לפעמים האהבה הזאת היא שותפת, אתה לא מכבד את הצד השני. יש כאן מלא גווני קשת בעם ישראל, כמו שהרב קוק מעריך, יש 12 שבטים, כולנו בני יעקב, יש כאן 12 שבטים. ואם אתה תנסה לאהוב את כולם ואתה לא תשים לב, אתה תרצה שכולם יהיו הצבע שלך. אני אוהב אותך, מחבק אותך ולא נותן לך לבטא את האני שלך. לא, אהבה זה לתת לכל אחד מקום מכובד, אני מכבד את העומר שלך. קוראים מתוך גבולות ההלכה והזה, כן? אז את הבחינה המיוחדת שלך בעבודת השם, את הכוחות שהשם נתן לך, וזה אני אוהב. אני אוהב אותך, ואיך תכבד אותו? תסתכל במעלה שהוא קיבל שלך אין. אז זה דבר ראשון, לימוד גדול, אלינו להבין מה זה לא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו אנחנו נעבור...
לא נהגו כבוד זה בזה בזוגות ובכלל.
לא, זה בזה, זה בזה.
הסיפור מתחיל לזה שבו
12,000
זוגות תלמידים.
נכון.
הכוונה פה שלא נגעו כבוד,
זה לזה דווקא.
זה
בכלל בלתי מסביר. בן ישראל נהיה לי מסביר למה כתוב 12,000 זוגים ולא כתוב 24,000 תלמידים. כי רבי עקיבא בכוונה ציוות אותם לזוגות. הוא רצה שיתפתח ביניהם העניין הזה, אבל כמו שאומר השם ישמור על זה, יצא לו יותר כאילו שיא אהבה, אבל לא היה כבוד. זה פשוט יצר איזה חיבוק כזה, אבל כל אחד כאילו עוטף את השני ולא נותן לו את המקום, הבחינה המיוחדת שלו. טוב, עכשיו אנחנו נעבור, אחרי שהבנו מה היה שם, עכשיו נעבור לסוגיה הזאת קצת, מאיפה רבי עקיבא שאב את הכוחות להתחיל את כל האימפריה שלו מההתחלה, כן? לקום מתוך האפר ולהקים עולם של תורה חדש. מאיפה שואבים את זה? הדבר ראשון, קצת מקורות, למה העצבות והייאוש זה הכוח הכי חדק של היצר הרע. ברגע שאדם נפל לייאוש, זהו, נגמר הסלט. למה? כמו שהרב קוק והרבי מלובביץ מאוד מעריכים, שאדם נופל חס ושלום לתאוות, זה מאוד מסוכן, אבל יש לו חום בחיים. כלומר, יש לו תאווה לכסף, תאווה לאכילה, יש כאן אש של חיים, היא מנותבת למקום שלילי, האש היא עם מי לדבר. אני יכול לקחת את האש שלו ונתב אותה למקום אחר. על אדם שהוא בעצבות קריר מיואש, אין לך בכלל עם מי לדבר, אין לו כוח ללכת שום כיוון, זה הכי מסוכן. הכי מסוכן, היצר הרע רוצה לאייש אותך, כי אז בכלל אין לך דו שיח עם אף אחד, אתה מדבר עם בלוקים. לכן כתוב בספרים שכל המידות יש להם מקום בעבודת השם, מתישהו, במינון מסוים, אפילו מידת הכעס, יכול להיות פעם ב-700 שנה במינון מאוד נמוך, אבל יש מידה אחת שאין לה שום מקום לעצבות. אין מקום לעצבות בעבודת השם בכלל, כי זה פשוט מוריד אותך לתאומות אינסופיים. אז בוא נראה על זה קצת. כתוב בכללות שלא יבואו בפרשת כי תבוא, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת הלילה ביומם, ולא תאמין בחייך. חז"ל אומרים שזה אחד הכללות הכי קשות, ולא תאמין בחייך. אין לך בכלל אמונה בחיים. אדם שאין לו אמונה בחיים של עצמו, אז הוא אומר, למי הולך הגן עדן? לי. גיהנום לי. אז לא כבר אכפת לו מכלום, הוא יכול להגיע לתאומות הכי גרועים. אותו דבר אומר רבי נחמן מברסלב בלקוטי מוהר"ן, צריך להיזהר מאוד מעצבות ועצלות. כי עיקר נשיכת הנחש, כלומר העץ הרע, הוא עצבות ועצלות, בבחינת ונחש עפר לחמו. מה שכתוב בתורה שהנחש אוכל עפר, זה רומז, הנחש, יסוד יצר הרע, הוא מושך אותך בעיקר לעניין הזה של העפר. האדם מורכב מארבע יסודות, נכון? רוח, מים, אש ועפר, בעיקר הנשיכה שלו זה למשוך אותך לעפר, לכבדות ועצלות. עפר הוא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר כמובן בספרים. לכן זה הכי מסוכן. אותו דבר הוא כותב בתורה קופנוני, עצבות היא מידה רעה מאוד. טוב, נעצור את זה, כן לנו הרבה זמן, אני רואה, אז כן, על זה לגבי העצבות והיו שזה מאוד מסוכן. עכשיו נדבר קצת על האמונה, איך מגיעים לכוח הזה שאדם לא מתייאש ויש לו כוח תמיד להתחיל מההתחלה. אומר רבי צדוק הכהן, רק להפוך את העמוד. למה כתוב רבי צדוק הכהן מלובלין? דרך עסקת הצדיק, זו תורה מאוד מפורסמת שלו בקוף נונדלי. כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. כמו שצריך להאמין בהשם, אתה צריך להאמין בעצמך. מה זה אומר להאמין בעצמך? רצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו. הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממך. מה אכפת לו אם אני קם בבוקר או לא? מניח את התפילין ככה או ככה? אמרתי, דאגתי מילה, אכפת לבורא עולם. שדאגתי איזה מילה, יש לו מיליארדים של מלאכים, אני כזה קטן, בתוך הגלובוס. בשביל החלב אתה בכלל לא צערה. אכפת? כן, אכפת מאוד. אתה מוזיז את כל המציאות. זה נקרא להאמין בעצמך. שיש להשם יתברך עסק עמו, ושאיננו פועל בטל שבין לילה היה ובין לילה עבד. וכחייתו שדה כמו חיות היער שמתות ונעלמות. זה לא ככה. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו. יש לך נשמה אלוקית. והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. אתה צריך לדעת שיש לך נשמה אלוקית. והכי מעניין את בורא עולם זה הנשמה שלך. ויש נחת רוח כשאתה עושה את רצונו. אוקיי, אני מדלג לקטע הבא, קטע שהרב קוק כותב עם מאמר הפחד. אומר הרב קוק, העץ הרע שרוצה להפיל אותך לעצבות וייאוש, איך הוא מפיל אותך לעצבות וייאוש? החלון המרכזי שלו זה להכניס אותך לפחדים. אומר הרב קוק, הפחד הנפרד. כלומר, יש, כמו שהרב מבאר, גם ככה כותב תורת הלבבות, הרב כותב הנפרד, כי יש פחד בריא, זה נקרא להיות זהיר. אדם בלי זהירות היה עושה שטויות, הוא מפחד לנסוע לא במהירות מסוימת, כי הוא זהיר. אדם מפחד לקפוץ, כי הוא זהיר. אבל הפחד שמתחיל לעבור את המידה שלו, אומר הרב, זה הדבר הכי גרוע. הפחד הנפרד, הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. הפחד הזה ש, וואי, אני גמור, מה יהיה עליי, וזה, כל הייאוש הזה של הפחד הנפרד, שאדם מיואש מעצמו כבר, ורואה שאין לו תקנה, אומר הרב, זה הכי גרוע. הוא מגדיל את כל הרעות יותר בעין ארוך ממה שאין. יכול להיות שאתה עכשיו עובר תקופה קשה, שמצד השכל המציאותי, הקושי שלך הוא ברמה כזאת, על המחשבה שלך הופכת אותו לפי 200. כן? הוא מגדיל את כל הרעות יותר בעין ארוך ממה שהן, ומאפיל את זו כל הטובות. מחתירתו אשר יחתור מתחת אישיותיהם, להגזים ששם צפונה רעה, תחת הטוב הגלוי. כלומר, יכול להיות שיש לך טוב מאוד גדול שמסתתר לך, אתה צריך להתאמץ, לא להתייאש, והכל הטוב הזה צפון לך, והיצר הרע מפחיד אותך. אומר, לא, אתה כבר גמור, ואולי תיפול שם, אולי זה ואולי זה. מקור כל חולשה, בכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר לישועתו, שלא ינקוף אצבע להצלתו, שמא ינזק, שמא יביא עליו רע, לא יוכל כפרה, עד שהוא עושה הוא לחלש ומלא רפיון, עד שמעצלות ואפס מעשה הוא נופל בכל רע. הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי. מה אומר הרב, הפחד הזה, שיצר הרע מפיל אותך שלא יראה לך תקווה, זה הפתח לכל הרב. כל זה מפיל אותך לעצבות, לייאוש, ומכאן הדרך רק למטה. טוב, עד כאן דיברנו על החומרה של העצבות והייאוש והפחד הזה, לקום מחדש ולהתחיל משהו, כן, רבי עקיבא יכול להגיד, אולי נקים לשיבה חדשה, היא גם תיפול. אולי יגידו לי, מה, איך אתה בכלל, יש לך את האומץ להקים, תראה מה קרה לך.
כל הפחדים,
כן, כל הפחדים האלה של לפני המעשים הטובים, וזה יכול להפעיל אותך אחרי זה לעצבות ולייאוש כמו שמה. עכשיו נדבר, נראה ארבע שיטות איך לא נופלים לייאוש, ונלמד מרבי עקיבא איך להתחיל כל פעם מהתחלה. אז יש לנו רבע שעה, אני מקווה שנספיק כמה שנספיק. טוב. מקור ראשון, אז יש לנו ארבע דברים שמגיעים לאדם כוח להתמודד עם קשיים בחיים. דבר ראשון, אמונה בבורא עולם, באמונה בעצמך, כמו שראינו. דבר שני, רצון, אחרי זה נראה את כל המקורות שלנו. אמונה, רצון, אחריות והתחדשות. עכשיו בואו נתחיל לעבור אחד אחד. דבר ראשון, אמונה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אני אגיד אותה בעל פה, כי אין לנו הרבה זמן. הגמרא מספרת שחזקיהו המלך היה חולה, וישעיה הנביא בא לבקר אותו. ישעיה הנביא מגיע לחזקיהו המלך, אומר לו, תכתוב צוואה, אתה עומד להיפטר מן העולם, ולא יהיה לך חלק לעולם הבא. חזקיהו אומר לו, מה זה, איך יכול להיות? חזקיהו המלך היה צריך לסוף עולם. איך? זה הגמרא בברכות דף י', למטה. אני קורא לבעל פה פשוט כי אין לנו הרבה זמן. באותו עמוד, למעלה, למטה, ברכות דף י'. אחרי זה שירצה ירד בלשון הגמרא, הוא אומר לו, אין לך חלק לעולם הבא, ותכתוב צוואה, איך יכול להיות חזקיהו המלך, כתוב שלא היה דורות כמו חזקיהו המלך בגדולה של תורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה להפוך אותו למשיח, כל מפלת סנחריב הייתה בזכות האמונה של חזקיהו וכו' וכו', כל הדור שלו היה הרבה ניסים. אמר לו, איך יכול להיות? אמר לו, אתה לא התחתנת. ומכאן כותב החידה, מה שהוא מביא, אומר החידה, אדם לומד תורה, עושה מצוות, עושה חסדים. לא מתחתן, מתוך רצון לא להתחתן, כן? לא שהוא עושה הסתדות ולא מוצא. מתוך רצון להתחתן, אומר החידה, עבודת השם שלו, עושה לך חריפה, לא שווה כלום. ממש חריף. למה לא ניכנס עכשיו? למה? סוגיה גדולה?
זה פשוט.
זה לא כזה פשוט, זה כאילו.
זה לא פשוט, אם זה מרצון?
מספר ראשונה שאני לא מוצא, אני מוצא, אני שם בצד. נכון, 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 אבל כן, מביא, כאילו, זה רמוד יכול להגיע. הוא אומר לחזקיהו המלך, אין לך עולם הבא. חזקיהו המלך אומר לו, אני לא התחתנתי, והוא שחזקיהו המלך העיר את שמיים, רצה לקיים את כל התורה, את המצווה הראשונה של קור ובור, אלא אומר לו, אני לא התחתנתי, כי ראיתי ברוח הקודש, שישו לי ילדים רשעים. מה, אני צריך להגיד, ילדים שישו נגד רצון בורא עולם, לא רוצים. אמר לו, ישעיה הנביא, בעד דקב שרחמן על המלאך, אל תיכנס בסתריו של בורא עולם. תמימות, הקדוש ברוך הוא אמר להתחתן, תחתן. השם הטוב בעיניו יעשה, אתה תעשה את ההסתדלות שלך, כל השר זה מלמעלה. חזקיהו המלך קיבל את התוכחה, אמר לו אני חוזר בתשובה. אמר לו ישעיה הנביא, כבר מאוחר מדי, כבר נגזרה גזרה. כאן פתאום חזקיהו המלך משנה תפנית, וכאן אני אקרא את הגמרא למטה. אמר לו, בן אמות, שלה נבואתך וצא. אמר לו, תגמור את הנבואה בבקשה, כי יש איסור על הנביא, לעצור באמצע הנבואה, כמו שכותב הרמב״ם. אמר לו, תגמור את הנבואה, תצא החוצה. בבקשה, למה? כך מקובלני מבית אבי אבא, דוד המלך. עובר אצלנו במסורת המשפחה מדוד המלך, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. לא רק שמישהו מתקרב אליך עם חרב, הוא כבר חרב על הצוואר, רק צריך לעשות ככה. אל תתייאש, אין לך מה להתייאש, הקדוש ברוך הוא כל יכול, מה הוא לא יכול להציל אותך? יש לה הבדל בין בורא עולם, שהטנק נמצא 1,000 קילומטר מכאן או סוגה כאן, אין הבדל. אמר לו, אין כזה דבר כבר נגזרה גזרה. ככה יש לנו בסורת בבית, אין כזה דבר ייאוש, אין תיקון, אין כזה דבר. אין ייאוש בעולם כלל, המקור של זה דוד המלך, כן? אומרת הגמרא, ישעיה הנביא יוצא החוצה וחזקיהו מתחיל להתפלל. ישעיה לא מספיק לעזוב את הארמון, נקבל נבואה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור פנימה, תגיד לחזקיהו המלך, התבטלה הגזרה, והוא חי עוד 15 שנה. למה דווקא 15? מי שרוצה להסתכל בכלי יקר על פרשת נח, דברים מופלאים. אבל הוא חי עוד 15 שנה, ונולדים לו שני ילדים. ילד אחד מת, שהוא היה ילד קטן. מנשה חי, כידוע מנשה עשה הרבה עבירות, המיץ צלם בהיכל, הרג הרבה אנשים, אבל בסוף עשה תשובה, והמשיח יוצא ממנשה, וכתוב בספרים שבהיכל בגן עדן, שבעלי תשובה, מנשה הוא הרב שם. אז רואים שבסוף הכל בא למקומו בשלום. מה רואים מכאן מחזקיה המלך? למדנו כלל אחד יסודי, איך לא נופלים לייאוש? נביא, גדול ישראל אומר לך, האדם הולך בדורנו, הולך לרב חיים, כן? הוא אומר לו, שמע, אין לך סיכון. ישעיה הנביא אומר לך בנבואה, אתה גמור. חזקיה המלך אומר, לא. למה כלל יסודי מבית דוד המלך, אין ייאוש בעולם כלל. זה דבר ראשון, רואים אמונה. אמונה זה דבר ראשון, איך לא נופלים לייאוש. מקור שני, אחריות. מה הקשר אחריות? כתוב במסכת אבות, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי מה אני. אז כשאני לעצמי מה אני, נכון, צריך לראות בתוך ענבה, בלי סייעתא דשמיא, אני כלום. אז צריך לדעת גם את הקטע הראשון. אם אין אני לי, מי לי. אם אתה לא תיקח אחריות על החיים שלך, תעשה את המאה אחוז שלך, יכול להיות שזה מילימטר, על זה המאה אחוז שלך, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. מאיפה למדנו את הכלל יסוד הזה? מרבי אלעזר בן דורדיא. מי זה רבי אלעזר בן דורדיא? גם את זה אני אספר בעל פה ופורסם. אני אגיד בעל פה כי אני זמן לצערי. נקרא גם על היחוס של התחלת השיעור. אז כתוב שרבי אלעזר בן דורדיא היה בעל עבירות גדול, שבמיוחד בדיני צניעות, כן? הוא היה... אני אקרא את הגמרא לפני בזריזות, בעמוד 2 למעלה. כן, אמרו עליו רבי אלעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, שהייתה לוקחת הרבה כסף. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבע נערות. תראו מה זה הכוח שהיה לו לתאווה. שבע נערות, מסירות נפש בשביל הדבר הזה. טוב, כשבאו לעשות את העבירה, אז היא הפיחה, יצא לה ריח רע. ואז היא צחקה, כאילו אמרה לו כזה, לא יודע, בזלזול או זה, אמרה לו, כסף, שככה אני הפכתי וזה לא חוזר למקומו, ככה אתה גמור. כאילו, בא להגיד אותי אליה נגעת, אתה גמור כבר. פתאום, דווקא במקום הכי נמוך, מהדיבור של האישה הכי נמוכה, הוא קיבל זעזוע. הלך ויצא בין שני ערים וגבעות והתחיל לצרוח לכל הבריאה, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. התוספות כאן מסביר שלא דיבר עם הער והגבעה כמובן, אלא הוא מביא שתי פירושים, או שהוא צעק לשרי הבריאה, יש מלאך שממונה על כל בריאה, אתה לא שתוכל מן המלאכים, או שהוא ככה הרגיש כאילו הבריאה מחזירה אליו, ככה הוא הרגיש בעצמו.
או
מעניין. לא, כי הגמרא ממשיכה, השמיים והארץ בקשו עליי רחמים. וכל אחד כאילו הרגיש שכל אחד עונה לו, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, אנחנו צריכים להתפלל לעצמנו, יש לנו הרבה דברים, כן? עד שהוא קלט שאין לו ממי לבקש רחמים, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו, וגאה בבחייה עד שיצא לנשמתו. זאת אומרת, יש תשובה שאי אפשר בכלל לתפוס, כן, למות מתוך בכי ומשהו לא נפס, אבל הוא בכה וחזר בתשובה. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.
רבי,
כל הראשונים, כל הראשונים. רבי. יפה מאוד, אנחנו בדיוק ניגע בזה, בדיוק. כתוב בראשונים, התוספות כותב, שכל מקום שכתוב מזומן, הכוונה נכנס ישר לגן עדן. לא אומר אפילו זיכוך לפני. שואלים, טוב, הוא עושה תשובה מגילה כמובן, ו... כן, גם אני אומר משהו פשוט, זה סוגריים עכשיו, כן, זה לא נתבלו, זה דבר פשוט. אין הכוונה שאדם יעבור עבירות ויגיד אני אבנה על תשובה, כי אז כתוב שמונים ממנו קצת, אלא הכוונה שבאמת אדם נפל ורוצה לתקן, כן, צריך נקודת אמת, רק הקדוש ברוך הוא ואתה יודעים את האמת. על כתוב, למה לא יצאה בת קול ואמרה, אשריך אלעזר בן דורדיא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. איך הוא נהיה הרב? הוא נהיה צדיק, תיקן את מעשיו, איך הוא נהיה הרב? אז מסביר הרב גלינסקי, הוא לא היה. אמרו עליו, לא, נהיה לי הסיפור, לא, הסיפור מתחיל על שם הסוף שלו, רבי אלעזר בן דורדיא, לא היה רב, רב שכל היום עובר בין אישה לאישה, לא נראה.
זאת הייתה השאלה ש...
לא, לא, הוא לא היה רב. הוא היה אדם פשוט, הוא היה בעל עבירות. כן, שם הסוף.
אומרים שהוא גם, הוא כאילו נולד מחדש, הוא כותב, כל הזה תנועה הוא בריא, שהוא ממש...
נכון, שם את ראשו בן ברכיו, ממש כמו הגדלה של תינוק, נכון? אז מסביר רב גלינסקי, כתוב בגמרא שאפילו שאדם מלמד אותך הלכה אחת, הוא נקרא רבך. אתם יודעים איזה מאחיתופס שלימד את דוד הלכה אחת, והוא קרא לו רבי. אומר רב גלינסקי, אלעזר בן דורדיא, לימד את כל עם ישראל הלכה אחת בהלכות תשובה. איזה הלכה? אין הדבר תלוי אלא בך. אתה רוצה לחזור בתשובה, אל תבנה על אף אחד. לא על הרב שלך, ההורים שלך, הגדולי ישראל, הכל יהיה בסדר. לא הכל יהיה בסדר. תפוס אחריות על החיים שלך. אם אתה לא תתקן את עצמך, אף אחד לא יתקן אותך. ולכן קוראים לו רבי אלעזר בן דעודיה, הוא לימד אותנו הלכה בהלכות תשובה. יש הלכות התשובה לרמב"ם, זה הלכות. הלכה, אתה רוצה לחזור בתשובה באמת, תפוס אחריות על חייך. אז ראינו כבר שתי נקודות. אחד, מחזקיה המלך, איך לא מתייאשים, לא נופלים לזרועות הייאוש של היצר הרע. אחד, אמונה, אמונה גדולה. אחד, בבורא עולם. אין כזה דבר נגזרה גזרה, תמיד יש סיכון. דבר שני, כמו שאמרנו, בצדקת הצדיק, אמונה בעצמך. הקדוש ברוך הוא, מעניין אותו מה קורה איתך. יש לך נשמה אלוקית, והמציאות זזה סביבך. לא, אתה לא זז סביב המציאות. אתה מוזיץ את המציאות, השם נתן לך את הכוח הזה. אז אמונה גדולה בעצמך. דבר שלישי, אחריות. דבר רביעי, טוב, יש כאן גמרא, אני אדלג עליה, כי זה גם נקודה הזאת של האמונה. טוב, גם אני קראתי את זה בעל פה, זה מפורסם. כתוב שפרעה הרשע גזר את הגזרה לזרוק את כל הבנים ליאור. חז"ל אומרים שהוא גזר את זה גם על המצרים עצמם. גם כל הילדים נפלו. ואז בא אמרם וגירש את יוחנן. אמר, מה, אנחנו מביאים ילדים שירגו אותם? גירש אותם. אמרה לו מרים הבת שלו, הגזרה שלך יותר גרועה משל פרעה. פרעה גזר על הבנים, אתה גוזר גם על הבנות. ואז הוא החזיר אותם, וכתוב שאהרון ומרים, כולם כאילו רקדו בחתונה של אמא שלהם, עוד פעם החזיר אותה, הם הבנים שמחה. ואז מזה נולד משה רבינו. מזה נולד משה רבינו, משה עם של ישראל. למה מרים? זה כמו העניין הזה של חזקיה המלך, שישעיה אמר לו, לא להיכנס לסתרים שבורו עולם. תמימות. הקדוש ברוך הוא אמר לי שצריך לגדל את עם ישראל, אני אגדל את עם ישראל. מה יהיה? לא יודע מה יהיה. אני עושה את המאה אחוז שלי, לאל גומר עליי. ומזה נולד משה של ישראל, לאל גומר עליי. אותו דבר כותב לנו סבב חובת הלבבות. הוא אומר חובת הלבבות. נכון. היא עטפה אותו, נכון, כל חייה, נכון. אומר סבב חובת הלבבות, ברגע שאדם עושה את המאה אחוז שלו, הוא מקבל סייעתא דשמיא הרבה יותר למעלה מכוחותיו. יש סיפור, פעם אחת מישהו הגיע לרבי מלובביץ, נראה לי זה, אם אני לא טועה, זה הרב סטיינלץ הגיע אליו. שאמר לו, יש לי, הרב סטיינלץ הפיץ תורה לעדרים בלי סוף. הוא אמר לו, הרב, יש לי מלא אומץ, אני אתלבט אם צריך להוריד קצת או משהו. אז הרב אמר לו, יש לך הרבה עומס, יש לי רעיון טוב, תוסיף עוד ציור. מה זה, מה הכי שאתה תוסיף עוד ציור? אז הוא אומר, למה שאדם עושה קצת למעלה מהכוחות שלו, אתה פתאום מקבל סייעתא דשמיא שאתה לא יודע מאיפה מנוחים. זה לא סותר, לפעמים אדם צריך לעשות מנוחה וכולי, אבל זה כלל יסודי, שאתה עושה את המאה אחוז שלך במילימטר יותר, פתאום אתה מקבל כלים שלא קשורים אליך. זה לא שאדם, רואים את זה ממש בלימוד התורה, כל אחד יכול לראות את זה על עצמו. אם אתה לומד דף ביום, זה לא כל שנה יש לך 365 דף. אתה במקום אחר לגמרי, זה לא כאילו דף ועוד דף ועוד דף. אתה פשוט, אתה מקבל קורות חדשות, פתאום נפתח לך. למה? כי אתה עושה את המאה אחוז שלך. אומר צדקת, אומר חובת הלבבות, ככה, באחד ועשרים, חשבונו עם נפשו על מה שיש ביכולתו ממעשי העבודה. מה אומר חובת הלבבות בשער חשבון הנפש? תבדוק מה היכולות שלך. אם אתה לא שם עצלן, ואתה מבטר לעצמך, יש לך הרבה יותר שרירים שאתה יכול להתקדם. ולהרגיל בה ולהתמיד עליה, וירוץ ויחרץ לעשותה שתשוב לו למנהג. כלומר, תקנה את זה עד שיהיה לך לטבע שני. ואחר כך ישתדל להוסיף על מה שיש ביכולתו. כשעשית את המקסימום, תאתגר את עצמך. כמו, ממש כמו חדר כושר. זהו, התרגלת ל-10 קילו, תעלה ל-11. תגרה את השריר. ויחצף לו בליבו, כלומר, תעורר כיסופים למדרגה יותר גבוהה, ויעלה אליו במחשבתו, וישאל מה אלה עוזרו. כלומר, תפלל על זה, תחשוף על זה, ותעלה מילימטר יותר. ולהמצוא על יותר ממה שיש ביכולתו, מן הידיעה והמעשה בלב ומצפון נאמן. וכשיתמיד על זה, ימציא לו הבורא בקשותיו, יפתח לו שערי ידיעתו. אתה אומר, לי יש כוח להבין רק משנה. לא יודע מה זה ללמוד גמרא. אם אתה תלמד קצת מילימטר ממה שביכולת שלך, תתאמץ ותתפלל על זה, אתה גם תדע בסוף את כל מה שאתה רוצה. אתה יכול, אין שום סיבה שמישהו כאן בחדר לא ידע את כל השש בעל פה. מה אתה מגזים? לא, זה לא גוזמה. השאלה איפה אתה מונח. אם יש לך רצון, ואתה כל פעם עושה מילימטר אחד יותר, זה כוחות שאתה בכלל לא מודע עליהם, כי אתה לא קיבלת אותם, אתה חוסם אותם מראש. אתה אומר, אני, יש לי, יכול להגיע לכאן. אל תחסום. בדיוק, למעלה מהכוחות. להיחזק שכלו ואיבריו לעמוד במצוותיו, אשר למעלה מיכולתו מדרגה אחר מדרגה, כמו שכתוב, אני השם אלוהיך מלבדך להועיל מדרכך בדרך תלך. הוא מביא כאן דמיון מהעולם הגשמי. הוא אומר, והדמיון בזה במלאכות והלימוד. כי הלומד מלאכה, אדם הולך עכשיו ללמוד איזה מקצוע. בהתחלתה יעשה מחלקה, בהתחלה אתה מתחיל, אתה לא כזה יודע, אתה מתחיל ככה, 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 לאט לאט. פתאום אחרי תקופה, אדם נהיה יותר טוב ממה שאחרים היו יכולים ללמד אותו. למה? כי אתה נכנס לזה, אתה פתאום קולט אני טוב בזה, אתה מאמין בעצמך, נפתח לך שערים. אומר כל שכן בעבודת השם יתברך, שהבא להתאר מסיים בידו. לכן, דרגה שלישית, אומר חובת הלבבות, איך לא תיפול לזהות הייאוש, תאמין בעצמך, תעשה את המאה אחוז שאתה יכול. אם היום המאה אחוז שלך זה סנטימטר, תעשה סנטימטר על עוד מילימטר אחד. ותחשוף לדרגות יותר גבוהות, ותפלל לזה, אין סיבה שלא תגיע. הוא לא אומר לקפוץ מדרגות שלא קשורות אליך. זה לא עכשיו, ביום בערב תלמד את כל הסס בלילה אחד. לא. תעשה את המאה אחוז שלך, עם עוד מילימטר, בסוף אתה תראה שיפתחו לך שערים. אותו דבר, בצורה קיצונית, כותב הרמב"ן. כתוב על בניית המשכן, שכתוב הפסוק, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו למלאכה. ידוע שמלאכת המשכן, היה צריך שם כוונות עליונות. זה דבר שם מבחינה פיזית, היה צריך מאוד חוכמה גדולה לבניית המשכן. וגם הכל שם היה עם ייחודים ודברים גדולים, בצלל, בצלל היית. אומר הרמב"ן, מי הגיע לעשות את זה? אנשים שיכול להיות לא ידעו כלום מהמלאכה הזאת. על איך הם ידעו? תראו את הרמב"ן למטה. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. מה הקשר אשר נשאו ליבו? ויבוא כל איש שחכם באותה מלאכה. מה הקשר הנשאו ליבו כאן? אומר הרמב"ן, על החכמים העושים במלאכה יאמר כן. כי לא מתינו על המתנדבים נשיאות לב, אבל יזכיר בהם נדיבות. וטעם אשר נשאו ליבו לקרובה למלאכה, תראו את הלשון שלו עכשיו. כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד. אף אחד שם לא עשה קורס בבנייה של דברים. לא למדו את זה מאף אחד. או מי שאימן בהם ידיו כלל, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן. הוא פשוט הגיע ופתאום קלט שידע הכל. כל הייחודים נפתחים לו, כל שרי החוכמה נפתח לו. איך יכול להיות? ויגבל ליבו בדרכי השם לבוא לפני משה למור לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. הוא פשוט בא ונפתח לו הכל. למה? כי היה לו נשיאות לב, היה לו רצון, והוא אמר אני עושה את המילים בדרכי. אני מגיע למשה רבנו. הגיע, נפתח לו הכל. מה זה? נכון,
בדיוק מה שמשה
אמר. נכון, אני לא יודע מה הרב הגיע, כי נגמר הזמן, אבל אם לא הגיע, אני נספיק את הקטע. אני קורא בעמוד למעלה, אני מדלג על השמות רבה גם שם. הגיע?
לא, אין פה מספיק.
תשמור על זה שוב הבא. טוב, אז נגמור את הסוגיה הזאת. אז אופה, אני רק אעשה סיכום שלא נתבלבל. דיברנו על העניין הזה שלא נגעו כבוד ובזה, מה היה שם אהבה וכבוד שצריך לפסם ביחד. אמרנו שמרבי עקיבא אנחנו לומדים בשבוע הזה, שזה שבוע של עת רצון, שאדם יתפלל על זה, שאם יש לך משהו שאתה מרגיש בו חסימה והתקדמות בעבודת השם, תפלל על זה בפרט השבוע. רבי עקיבא לא התייעץ, וזה נותן לנו הרבה כוח השבוע הזה. ודיברנו על החומרה של הייאוש והעצבות, וראינו ארבע דרכים איך לא נופלים לייאוש. דיברנו על בינתיים שתיים: אחד, אמונה בבורא עולם ואמונה בעצמך; שתיים, תעשה את המאה אחוז שאתה יכול, ועוד מילימטר לאל גומר עליי. כל השאר זה סייעתא דשמיא. שתי הדברים האחרים, בעזרת השם, נסיים שבוע הבא, ואולי נתחיל סוגיה חדשה.
ברוך, ברוך.